Radio. אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת עם אופר קליין ורד אורבך.
אבל למה? אבל למה? Yes, yes, yes. Oh, we're gonna learn about some kalkala.
ירד.
How's it going, Ofer? What's going on?
תגיד לי, אז יצאת מהממד?
What? Yes. Why? Why? What have you heard?
לא, אני חייב לשתף את זה למאזינים. אתם לא יכולים לראות מה קורה פה. זה חלק מהפורמט.
Go ahead, Ofer.
יושב פה הבחור עם קסדה על הראש.
That's correct, sir.
עם הכפתור פתוח ועם רגל על השולחן.
That's correct. Yes, because I'm laid back, but I'm also staying safe. That's how I live my life now. Never taking this helmet off.
אתה צריך ללמוד לקחת סיכונים.
No, you know all about סיכונים, man. I'm not taking any more risks. I've realized that statistically speaking, I should wear a helmet all the time. I wear it to bed. I think it's kind of sexy.
אז אתה רוצה שנקליט ככה?
Yes.
לי אין בעיה.
Yes, I am wearing this helmet. I'm never taking it off again.
תשמע, שוב מדברים על סיכוי לבחירות.
Really?
כן, תשמע, זה מוסיף לנו מלא נושאים לפרקים חדשים.
For sure. I can't wait for like election season to come, because every election is fun for me.
תשמע, בישראל היו יותר בחירות בשנתיים האחרונות מאשר באיטליה, כן? בעשור האחרון, אנחנו העם הבוחר, לא העם הנבחר.
It's tough, man. We're at six now? All right, well, I've been married 7 times, so when we have more elections a year than I've been married in my life, we know we're in trouble.
אני אגיד לך מה יעשה לזה סוף. תקים אתה מפלגה, תסחף את הציבור, תקים ממשלה כבר.
You are so right. You are so right. And also, the purple people are underrepresented in the Knesset. We know that, right? It's time. Purple is in right now anyway. I'll do it. I'm going to do it.
איך זה יקרא? פרפליזם?
The purple people movement of Zion. And yeah, I'm going to start collecting money right now, as a matter of fact. And I'll give everybody free apartments and free education and free, you know, drugs. Everybody gets drugs.
אבל מה, אחרי שתיבחר, אתה באמת תעמוד בהבטחות?
Oh, no. What am I?
אז אתה כמו כולם.
No, yeah, obviously. No, I'm going to take the money and just, like, build a pool, like a...
תראה, אם תממש את ההבטחות שלך, זה בלבל את שאר חברי הכנסת.
Yeah, I mean, I don't want to break the system, you know. I just want to use it, build a pool the shape of my face, and...
תשמע, כל ממשלה שתיבחר תצטרך לעמוד בפני אתגרים מאוד מאוד משמעותיים, כמובן שהאתגר הכי גדול זה הקמת הממשלה מלכתחילה.
Ooh, I don't like אתגרים. That's really not my style. Sounds like a lot of work. Maybe I should get out of politics. Maybe I could be president.
Ooh, אז אני חושב שלפני שעד שהמצב יתברר, בוא נדבר קצת על האתגרים שיש בפני ממשלה, ואולי עדיף בכלל בלי ממשלה. אני חושב שאתה תאהב את זה. אני מציע שאנחנו נדבר עם סמי פרץ, פרשן בכיר בדמרקר, שיבהיר את כל הסיבות, את כל הדברים האלה.
Yeah.
אבל קודם כל, דיסקליימר.
Yeah.
אם בכלל צריך דיסקליימר כשמדברים על ממשלה?
I don't know, maybe we need an extra disclaimer.
extra disclaimer.
Yeah, we got an extra disclaimer this stuff, because, yeah. Let's, yeah, go ahead. I'll just hum Suicide is Painless from MASH. All right? I'll give you the mood, and you go ahead. All right?
Okay.
I'm just going to tap my helmet one time.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ בהרכבת ממשלה, ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך או נכסים פיננסיים או נכסים ריאליים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה הנעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
That was literally the best disclaimer we've ever done on this show, and I think I'm ready for my Grammy now.
יאללה, אני חושב שבואו לא נבזבז זמן.
Let's jump right in. Jump right in, people. We don't have time. Call an expert.
יאללה, בואו נצלצל לסמי פרץ.
סמי פרץ, he's got to know what's going on, right?
כן, פרשן בכיר בדמאסטר.
He's בכיר. He's a בכיר. He's got to know. He's got to know.
אז הנה, אני מצלצל. הלו, שלום. סמי?
שלום, שלום.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, בסדר גמור.
מדבר אופר קליין, מהרל ורד אורבך.
How you doing, man?
אנחנו, יש לנו מלא שאלות אליך.
We got a million questions. I got a million questions for you, buddy. Million questions. First question.
קדימה, יש לי תשובות נהדרות על כל דבר שתשאלו.
Good. First question is a doozy. What did you have for breakfast today?
גרנולה ויוגורט.
Yummy. Yummy, and it says a lot about your personality, my friend.
אנחנו התערבנו, אני אמרתי שתהיה שם גם ביצה.
Oh, yeah? Well, there
you go.
There you go. There you go. I learned something already, and I thank you for that, sir. Now, next question. Let me see. What is the magic solution to the Plontera politi? Like, the one magic bullet that just makes everything normal immediately.
אתה חושב שהוא קוסם?
That's what I thought. Is this not a wizard? Are we not talking to a wizard?
האמת זה נורא פשוט. מגיעים להסכמות ומקימים ממשלה.
Oh.
ככה?
Oh.
פשוט, לא?
Wow, that sounds simple.
זה יותר פשוט. מבינים שהגיע הזמן להגיע להסכמות, לוקחים סיכונים, כי מי שרוצה להנהיג צריך לדעת לקחת סיכונים, זוכרים שאם הולכים לבחירות, גם זה כרוך בסיכונים, חיים בשלום עם הפרת הבטחות כלשהי, כי מישהו יצטרך הרי להפר את ההבטחות שלו, ובעיקר זוכרים שיש מדינות הרבה יותר גדולות מאיתנו, שגם בהן יש מחלוקות, ובכל זאת אין שם כל כך הרבה מפלגות שאפילו קשה להבדיל ביניהן. יש שתי מפלגות בארצות הברית, יש רפובליקאים, יש דמוקרטים, אתם חושבים שאין הבדלים גדולים בין חברי המפלגה הזו, חברי המפלגה הזו? לכן אני חושב שאנחנו צריכים קצת להרגיע עם כמות המחלוקות, להתיישב ולדבר יותר על הסכמות. לא על מה שמפריד, אלא על מה שמחבר. זה נשמע קצת ציוני או כזה פשטני.
You sound like a hippie, sir.
אבל מה לעשות, צריך לנהל את המדינה הזאת איכשהו.
You are some kind of hippie. You got a hippie on the phone?
תשמע.
Love is the solution, apparently.
תשמע, לי יש תחושה שאף אחד מהצדדים לא באמת רוצה להרכיב ממשלה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אתגרים כלכליים ואחרים, שנראה לי שהם באמת מושכים את הזמן. אז תגיד, אם אני צריך למנות את האתגרים הכלכליים המהותיים שיש כרגע, מה, תיתן לנו.
אוקיי, אז אני חושב שהאתגר הראשון זה קודם כל להחליט על תקציב המדינה, וצריך להבין שתקציב המדינה זה לא סתם מספר, זה לא 400 או 430 או 450 מיליארד שקלים, אלא זה סדר עדיפויות. תקציב המדינה משקף את סדר העדיפויות של המדינה, מה חשוב בעיניה, מה לא חשוב, מה דחוף, כן יותר בריאות, לא יותר בריאות, כן יותר תשתיות, לא יותר תשתיות, וזה הדבר המרכזי. לצד התקציב צריך להחליט גם על כל מיני רפורמות כלכליות, הרי צריך שהכלכלה תצמח, והיא לא תצמח אם לא תשקיע בתשתיות ובתחבורה ובשוק העבודה ובפריון ובטיפול ביוקר המחיה, הרבה מאוד דברים שאפשר לקדם פה ותקועים הרבה שנים. הדבר השלישי, חבר'ה, עברנו מגפה, עברנו משבר דרמטי בשנה האחרונה. אני חושב שהדבר הכי מתבקש זה להושיב 20 אנשים חכמים, כולל את שניכם למשל, ולהגיד להם, חברים, איזה לקחים אנחנו מפיקים מהמשבר הזה? על דיגיטציה, על שוק העבודה, על מערכת הבריאות, על הערכות לחירום, על טיפול במגזרים שראינו את ההתנהלות שלהם במהלך המשבר, שנראו לא טוב. ולכן צריך לעשות, אני חושב, את שלושת הדברים האלה כדבר ראשון. אמרתי שלושה דברים, אבל מתחת לכל אחד מהם מונחות אין ספור החלטות אחרות.
Sounds like a lot of work no one's doing.
נכון, אבל צריך לעשות אותם. צריך לעשות אותם. מי שרוצה להיקרא ראש הממשלה, או שר האוצר, או שר התשתיות, או שר התחבורה, או מנהיג בישראל, צריך כבר להפשיל שרבולים ולהתחיל לעבוד. אגב, יש עוד דבר שהייתי עושה.
אוקיי.
הייתי מוריד את השכר של כל חברי הכנסת, כל עוד הם לא מקימים ממשלה. מוריד אותו ב-50%.
I'm sure they're going to vote for that. I can see them voting for that.
זה יכול היה באמת לפתור את העניין.
כן, אתם הרי לא, אתם לא עושים את העבודה שלכם. אתה יודע, תחשוב, אופר, שאתה ורד, אתם באים לעבודה, אבל אתם לא מקדמים שום דבר. אולי צריך להוריד לכם קצת השכר עד שתתחילו לקדם משהו.
All right, this conversation has gone on long enough.
זה הולך לכיוון לא נוח. בוא נלך לשאלה אחרת. תשמע, אתה הרבה שנים כבר במערכת. אתה זוכר שהיינו אי פעם במצב כזה שאין תקציב 3 שנים, גירעון של כמעט 9% בסוף שנה, כן, אנחנו עכשיו ביותר, תוצר שיורד.
Is this normal? Is what he's like, has this happened before?
קודם כל, היינו במצבים יותר קשים מזה. היינו במצבים, למשל, בתחילת שנות ה-2000, היינו ב3 שנות מיתון, שכל שנה הכלכלה התכווצה, הייתה אינטיפאדה שנייה, אוטובוסים מתפוצצים, משבר בועת ה-.com, היינו בשנות ה-80 במדינה שפשטה רגל, ופשוט היה לה גירעונות מטורפים, ויחס חוב תוצר של 200%, היום אנחנו רק ב-73%. חווינו בעבר משברים, אבל פה המשבר הנוכחי, הוא משבר פוליטי, כלומר לא מצליחים להגיע להסכמה על ממשלה. הגירעון לכשעצמו לא מפחיד אותי, כי אתה יודע, ברגע שמקימים ממשלה, אז בונים תוכנית כלכלית ועושים ופותרים את זה, מייצרים את התהליך שבסופו הגירעון יהיה נמוך יותר. מה שמטריד אותי זה שאין ממשלה, שאין הסכמה, שאין כיוון, שאין חזון, ושאין מנהיגות, ושלא מצליחים לפתור את הפלונטר הפוליטי.
הבעיה שאתה מדבר על גירעון נמוך יותר, זאת אומרת, בשביל גירעון נמוך יותר, אני צריך להקטין עוד את ההוצאות של הממשלה. או להעלות את המיסים.
או להגדיל את ההוצאות.
או להגדיל את ההכנסות.
כן, אגב, אני אומר חשוב, הגירעון לא מטריד אותי, גם אם היה הגירעון כל שנה של 5%, בלבד שהייתי יודע שהכסף הזה משמש להשקעות, לדברים מניבים, לטיפול בתשתיות, לטיפול באלימות, לכל מיני דברים שגורמים פה לנזקים כלכליים אדירים. תחשוב, רק תיקח את החברה הערבית, 21% מהחברה הישראלית, יש שם הזנחה ומצוקה ועוני ואלימות, וכל הדברים האלה כשהם מתחברים לרגשות לאומיים ודתיים, זה חבית אבק שריפה, זה דבר שצריך לטפל בו. אז אם אתה אומר לי, תשמע, בוא נגדיל את הגרעון באחוז כדי לטפל בבעיות שם, ניתן שם כלים להשתלב בשוק העבודה, וניתן שם הכשרה מקצועית, ונשקיע קצת בתשתיות, ונעשה שם מערכת חינוך יותר טובה. בשביל זה לא שווה להגדיל את הגירעון באחוז, ודאי ששווה.
דרך אגב, הזכרת את החברה הערבית, אני חושב שלא שמו לב, לפחות אני לא קראתי את זה בשום מקום, ששים לב שהחברה הערבית היא מהנפגעים היותר קשים מבחינה כלכלית מהמשבר של הקורונה. הרי חלק גדול מהחברים שם העובדים בתיירות ובענף המסעדות, ואלה הענפים שנפגעו הכי קשה, ושים לב, ערים מעורבות שיש בהם גם הרבה תיירות, התיירות עוד לא חזרה, למרות שאנחנו כאילו חזרנו כבר, המלונאות וזה, ואני חושב שזה חלק מהסיפור, חלק מהלחץ.
כן, זה חלק מהסיפור באמת, העובדה שחלק גדול מההבטלה קשורה באמת במקצועות שהם לא, אתה יודע, זה לא רואה חשבון או רופאים, אלא הרבה פעמים זה... אנשים שעובדים גם במלונאות, גם במסעדנות, ויש שם באמת ריבוי של עובדים מהחברה הערבית, ויש דבר נוסף, יש כלכלה שחורה בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, אבל הבעיה היא שהמדינה לא מפצה בגין הכנסה שלא דווחה. אם מישהו עבד אצל איזשהו ירקן, ולא דיווח לרשות מס על זה שהוא עובד בשנת 2018 ו-19, רשות המיסים לא מפצה אותו על זה שפתאום הוא לא עובד, הוא לא עבד בשנה האחרונה.
ברור.
אז גם לדבר הזה יש השפעות. וזה נכון אגב לגבי יהודים וערבים באותה מידה. רק שיש מקומות שבחברה הערבית שבהן שיעור הכלכלה השחורה, יש השערות וערכות, הוא קצת יותר גבוה בתחומים האלה.
הזכרת את הגירעון, ובקשר הזה גם החוב שגדל, אני רוצה להזכיר לך, רונלד רייגן... אמר, אני לא, כמו שאתה אמרת, אני לא מוטרד מהגירעון, הוא אמר, אני לא מוטרד מהחוב, הוא מספיק גדול, הוא יכול לדאוג לעצמו, אוקיי? אבל עדיין, זאת אומרת, גירעון של 10%, 12% בשנה, באופן חד פעמי זה לא מטריד אותי, העניין הוא שזה עלול להיות ממכר, זאת אומרת, תקום הממשלה ותגיד, לעלות מיסים, זה לא נעים, זה לא נוח, זה לא פופולרי, בטח שהולכים עוד מעט לבחירות נוספות, ואז השאלה היא האם אנחנו לא באמת נתמכר לעניין של הגירעונות הגבוהים, כי אז כבר יש לזה מחיר מאוד בעייתי.
אתה מזכיר לי, זה בחור שהכרתי, שהוא היה שמן, הוא הגיע למשקל, אני לא זוכר כמה, 130 קילו. ואז הוא עשה דיאטה מאוד מאוד גדולה, וירד לאזור ה-80 קילו. אז פגשתי אותו, בקושי זיהיתי אותו, וברכתי אותו על הדיאטה. ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה הבעיה עם מי שהיה 130 וירד ל-80? הוא כבר היה ב-130, אז כל דבר שהוא יעלה כעת, מ-80, יראה לו בסדר, כי עד שהוא ייגע ב-130 שוב, ייקח עוד זמן. אז הוא מתחיל לאכול ולאכול ולאכול ולאכול, והוא כל הזמן מרגיע את עצמו שזה רק 110, זה רק 120, כבר הייתי ב-130.
נכון,
אז מה שאתה אומר נכון, אתה שם שם איזה אנקורין כזה, איזה מספר, איזה שיעור, שבו השמיים לא נפלו, למרות שהגענו לגירעונות כאלה מטורפים. אז אם הם לא נפלו, אז למה לא לחיות עם הדבר הזה, ולמה לא לחלק כספים גם בצורה עקומה, גם למטרות שהן לא מטרות מניבות, כספים קואליציוניים, כל מיני דברים שאתה אומר, הם לא מקדמים את הכלכלה, אלא פשוט בגלל שהתרגלנו לחיות עם גירעונות כאלה, אז כולם אומרים, מה אתה מתרגש? חיינו עם הגירעון הזה והשמיים לא נפלו, אז תן לי עוד קצת כמה מיליארדים לשם שמיים.
נכון, כי אני באמת רואה כל הזמן גם בעיתונות הכלכלית, אבל גם בקרב מוסדות רציניים, כמו קרן המטבע הבינלאומית, שהם כולם אומרים, גירעון זה בסדר, וזה, כולם שוכחים שהסם הזה הוא סם שקשה מאוד להפסיק איתו אחרי שמתרגלים אליו.
Once you realize it's all imaginary.
לא, שכל המוסדות הכלכליים הבינלאומיים, שבדרך כלל אומרים, הבנק העולמי וקרן המטבע ו-OECD וחברות דירוג, שבדרך כלל אוהבים ריסון תקציבי, כולם היום שרים במקהלה אחת, שזה בסדר להגדיל, כי הפחד מאיזה מיתון כבד וממושך, שלך תדע מתי אפשר יהיה לצאת ממנו, הפחד הוא כל כך גדול, שאתה אומר, גם אם נטעה קצת מהצד השני, כלומר נפזר יותר מדי כספים, זה עדיף על פני מצב שבו נפזר מעט מדי. לכן אני חושב שאם כבר שרים במקלה, צריך להגיד, להגדיל גירעון זה בסדר, ובלבד שזה כסף שאתה רואה את התועלות שלו לפרטים ולכלכלה. כלומר, אם אתה שם את זה על כביש ואתה פותר את בעיית הפקקים, או על רכבת ואתה פותר את בעיית הפקקים, אז אתה אומר, יש לזה תועלת כלכלית מאוד גדולה. אם אתה סתם מעלה את השכר לקבוצה שבמילא היא מתוגמלת יפה, אז שיפרת את מצבה של הקבוצה, לא שיפרת את מצבה של החברה באופן כללי.
יפה, תגיד לי, אם היית צריך, נניח שבאמת תקום ממשלה סוף סוף, מה היית מציע להם לעשות ככה, דבר ראשון? ברור שאין דבר אחד, אבל ככה, שבוע ראשון של הממשלה, מה עושים?
To do list.
אני חושב שהייתי עושה, הייתי אומר להם, תחליטו על תקציב, תקציב מדינה, כלומר, מה חשוב, מה לא חשוב, ותחליטו על 3 או 4 רפורמות כלכליות חשובות, מהלכים כלכליים חשובים, מחוללי צמיחה, לטווח קצר, בינוני, ארוך. יש הרבה מאוד דברים שאתה יודע, שנבנים בימים אלה, ואנחנו כאילו הם חולפים מעלינו, אבל קחו למשל את שוק הדירות. המחירים של הדירות, התחדשה עלייתם, עלו כמעט ב-5% בשנה האחרונה. המדינה הרימה ידיים במאבק לריסון מחירי הדירות, יש פה איזה פוטנציאל למשבר חברתי, כלומר אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים צעירים בחיים לא הצליחו לקנות דירה ככה, אז זה רק דוגמה אחת. אני מסתכל על הפקקים, אתם יודעים, פעם היינו אומרים שיש את שעת הפקקים, הראש אואר, ידענו שיש שעה בבוקר ושעה בערב, היום זה לא, הראש אואר הוא כמעט כל היום, הוא מ-6 בבוקר עד 8 בערב, ואז ב-8 בערב אומרים, טוב, נגמרו הפקקים, בוא עכשיו נסגור נתיב או שניים, נעשה קצת עבודות תחזוקה, אז הפקקים נמשכים גם בלילה, כי אין זמן לעשות את עבודות התחזוקה האלה.
Indeed. Part of my soul is still in my car right now. Part, I just leave it parked there. But buddy, I got one last question for you, right, Sami? Listen.
כן, קדימה.
Do we actually need a government? Huh? We're doing just fine without one. We could get a budget without a... Do we need a government at all? Or is it just like
אני שאלתי את עצמי את השאלה הזו, לא לגבי ממשלה, אלא לגבי נשיא. יש בחירות תכף לנשיא המדינה, נכון? וזה תפקיד יותר ייצוגי, יותר טקסי, יותר ממלכתי, והוא צריך להיות כאילו מעל הפוליטיקה, אבל תהיתי, האם אנחנו באמת צריכים עכשיו מישהו שהוא מעל הפוליטיקה, או מישהו שדווקא יפתור, או יסייע לנו לפתור את הבעיות של הפוליטיקה? אני חושב שדווקא נדרש פה איזה דמות, שמעבר ללאחד ולחבק ולחזק, תדע גם לנסות לסייע לפתור פלונטרים. צריך ממשלה. אני אתן לך דוגמה למה צריך ממשלה, ולמה צריך חוקים, ולמה צריך רגולציה. אתה מכיר את זה שאתה נכנס, כשאתה נוסע בצומת ויש רמזורים, אז כל אחד נוצר ברמזור אדום ונוסע בירוק. ואז יש איזה רגע שבו יש תקלה במערכת הרמזורים. ואז מה קורה, לפחות בישראל? כולם נדחפים לתוך הצומת, ואז יש פקק אחד גדול, ואף אחד לא מצליח להתקדם לשום מקום. זה השלב שבו אני אומר, צריך חוקים, צריך רגולציה, צריך סדר, צריך שוטר תנועה, צריך שמישהו יבוא, וקצת יעשה סדר, אחרת כולם נדחפים, נאבקים על מעט משאבים, ואף אחד מהם לא מצליח לקדם שום דבר, כולם תקועים באותה צומת. אנחנו צריכים ממשלה, אבל אנחנו צריכים ממשלה טובה.
זה מצוין.
All right, ma'am.
תודה רבה.
Well, thank you very much, man. It was enlightening, my friend.
להתראות.
להתראות.
Adios. Oh, all right. Well, that guy, I want to invite him to dinner. That guy. I don't know. I mean, I have two chairs in my mamad. He can come sit with me there.
תוכלו שימורים.
Yeah, he sounds like a barrel of laughs. I want to get him really drunk, though. That's what I'm going to do. I'm going to get him super duper drunk and then interview him again.
תשמע, כמו שסמי אמר, יש המון אתגרים. תקציב, רפורמות, טיפול בשאריות של המגפה ובהשפעות שלה. אבל אני רוצה לדבר על דברים נוספים. קודם כל צריך לזכור שהמשבר מביא גם הזדמנות גדולה. כן, היתרון של ישראל...
You silver lining guy.
כן, תשמע. לא, באמת, יש לישראל יתרון כרגע. אנחנו הראשונים בעצם בעולם שחיסנו את מרבית האוכלוסייה, כן? החל משבוע הבא אנחנו נהיה המדינה עם ההגבלות הכי נמוכות בעולם, או כמעט הכי נמוכות בעולם. וזה נותן בעצם קרש קפיצה גדול לממשלה הבאה ליציאה מהירה יותר מהמשבר.
That's great. It's fun to be number one in something other than judo. Honestly.
תשמע, עכשיו, יש עוד שלושה אתגרים שסמי לא דיבר עליהם, ניכנס אליהם. האתגר הראשון זה הורדת האבטלה. למרות שהירידה המדהימה בחודשים האחרונים, אנחנו לא חזרנו עוד, ואנחנו עוד לא קרובים לחזור למה שהיה לפני, במיוחד בענף התיירות הנכנסת והתרבות, כמו שאתה מכיר את זה. ולכן אני חושב שהממשלה פה צריכה לטפל גם בצד הביקוש וגם בצד של ההצע.
גם all the ביקוש, and how we doing that?
תשמע, אם תחשוב רגע על חקלאי, אז מצד אחד...
Yeah, okay, I'm a חקלאי, I grow cucumbers.
מצד אחד להגדיל לו את השדה, ומצד שני להגדיל את התיאבון של הלקוחות.
All right.
אפשר להפחית את העלויות של העסקה למעסיקים, לפחות זמנית, ככה יותר עסקים יקלטו חזרה את העובדים לשוק. אפשר בצד של ההצע לחזור למתווה של דמי אבטלה הרגיל, אוקיי? זה ייתן לאנשים את המוטיבציה לחזור ולעבוד.
I kind of like אבטלה מרצון. It's kind of my thing.
כן, זהו, העניין הזה עם האבטלה מרצון, דרך אגב, אתה יודע שאין דבר כזה אבטלה מרצון. למעשה, מי ש... לפי הסקר של המעט, מי שבעצם לא רוצה לעבוד, לא מחפש עבודה, לא נחשב מובטל, הוא פשוט נחשב מחוץ לשוק האבטלה. מחוץ לשוק העבודה. אז אין למעשה דבר כזה אבטלה מרצון. אבל באמת פה צריך התערבות ממשלתית כנראה משמעותית. אני אגיד לך, אני חושב שהאתגר נוסף שלא דיברנו עליו מקודם, זה החינוך.
I'm making a list, so חינוך is at the bottom of the אתגרים that no one's gonna solve.
נכון.
חינוך.
תשמע, קודם כל צריך להשלים את הפערים שנוצרו בעקבות הקורונה, ויש לנו גם פערים מובנים בין קבוצות באוכלוסייה, כמו למשל נושא לימודי הליבה באוכלוסייה החרדית, כדי צריך להכין את החבר'ה לשוק העבודה.
I don't know. I think the education system in Israel is just fine. I mean, you have a bunch of kids zoned out of their brains, just staring blankly and bored, and it's preparing them perfectly for what they're going to do in life. Staring at screens, bored, waiting for the day to end.
כן, זה עצוב מאוד, אבל באמת, חינוך טוב מוביל לשכר גבוה יותר, משפר את הפריון של העבודה, מגדיל את הצמיחה הפוטנציאלית של המדינה, משפר את ההכנסה ממיסים, מקטין את הגירעון. זאת אומרת, הכל מתחיל משם, מהחינוך.
You are a hippie. I remember you talking about something about that.
תשמע, אתגר נוסף זה, שוב, שעוד לא דיברנו עליו, זה הנושא של יוקר המחיה, מחירי הדירות, ששניהם הקדשנו להם פרקים שלמים, אנחנו לא, וגם נתנו פתרונות. אז יש הרבה אתגרים, אבל יש גם מה לעשות, אני חושב שפשוט צריך להתחיל לעשות.
Someone's got to להפשיל שרוולים, like he said, right? Someone's got to do the work. Well, fine, I will be ראש ממשלה and I'll fix everything.
Yeah, אני מצביע לך.
It's super easy. First thing I do, get rid of all the government. All together.
קודם תוריד את הכסדה מהראש ואחרי זה נדבר.
No, that I will have my campaign posters. I will still have the helmet on. Everybody needs to know that their prime minister stays safe, keeps his brain safe. All right, Ofer.
Yala.
Well, till I form the next government, I'll see you next time.
Nishtamea.
Thank you, everybody.
Bye.
הוקלט באולפני אדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראל.